אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים. איתכם ישראל גליס פה בירושלים, ושי נוימה בבני ברק. ל"ג בעומר מאחורינו, צר לי, לא הייתי במירון, אהיה בשבוע הבא. לא עליתי לציונו של רשב"י, כי היו צריכים להשיג אישורים מיוחדים, ולכאורה היה לי אישור כאן מהרדיו, אבל בעוד אני עולה למירון, ובני משפחתי, חבריי בבית הכנסת, חבריי לשיעור הדף היומי, השכנים שלי, ואלי שאני מתפלל איתם ברחוב, לא עולים למירון. החלטתי החלטה קשה, לא לעלות למירון, על אף שאני עולה למירון למעלה מ-60 שנה, ברצף, לא הפסקתי אף שנה, אבל כבוד הבריאות הוא יותר חשוב. שאני אבוא וככה תגידי, אתה עלית, עלית, צריך לספר לכולם סיפורים מה היה במירון. אז לא עליתי. בנוסף לכך, יש לי אדמו"ר, אדמו"ר מקלינסטולין, שליטה, שהחיה לאריכות ימים ושנים, ציווה לחסידיו לא לעלות, וכחסיד נאמן לא שואלים שאלות. אז מה שהיה במירון, תשמעו בתוכניות אחרות, לא כאן. אנחנו עדיין מתפללים ברחוב, בגנים ציבוריים, בכניסות של בתים. יש לי הרגשה שהרבה מצא חן ביניהם גם הרעיון הזה, שנתפלל ברחוב או בגנים ציבוריים. אנחנו נדבר היום על בתי כנסת ירושלמים, ובשבוע הבא נחגוג גם את יום ירושלים, אז השירים שלנו כבר מהיום לכבודה של ירושלים. ועל בתי כנסת ירושלים תשמעו בתוכנית של הלילה לפנינו. אז אנא ערבה.
Yerushalayim yirha Rachamim et ha'shav Sishkayim esayha Kasher ibarta Yerushalayim yirha Rachamim et ha'shav Sishkayim esayha kasher dibarta Uvenei yoenei oizha Bikorei yaveilo Uvenei yoenei oizha Sishkayim besayecha kasher dibarta Yerushalayim yircha rachamim et ha'shav Sishkayim besayecha kasher dibarta Oh, David, David, Avedecha.
בתי כנסת מקדש מעט, בתי כנסת בירושלים, בייחוד הגדולים, היו משמשים כמעט לכל העם היושב בציון, לבוא לשמוע אל הרינה ולתפילה. הבתי כנסת האלו עשו גם היסטוריה גדולה, כשבכל בתי כנסת האלו היו באים מתפללים רבים, גדולי תורה שהיו באים לבתי כנסת. הבתי כנסת היה אכסניה ללומדי תורה ומוסר, מקום לעשות ברית מילה, וברחבה שבחוץ תמיד גם חופה לחתן וקלה. היו כאלה שבאים לבתי כנסת לתפילת שחרית, מנחה וערבית, וגמר התפילה יוצאים לעסקיהם או ללימוד תורה. יש כאלו שאין להם עיסוק או שהוא פנסיונר, אז הוא מבלה את זמנו הפנוי בתוך כותלי בית הכנסת בלימוד תורה או אמירת תהילים. בבתי כנסת גדולים היה תמיד הבית או 100 אנשים מעלות השחר עד השעות המאוחרות של הלילה. בבתי כנסת התכנסו תמיד לשמוע את המגיד שיעור היומי במשנה, בדף גמרא, בן יעקב, פרקי מוסר, או פרשת השבוע, או בסעיפים של משנה ברורה ושולחן ערוך. וככה מתוך זה שכל כך הרבה פעמים ביום היו מתראים אנשים מזדמים יחד לתפילה ולימוד קודש, נוצר קשר של אחווה ורעות בין היהודים של אז. נוסף לזה היו שם הזדמנויות שהיו אנשים שמשתתפים בהכנסת ילד בבריתו של אברהם אבינו, שבכל בית הכנסת עמד איזשהו ארגז חול כזה מיוחד לקליטת העורלה של הברית. החופה שנערכה ברחבה שלפני בית הכנסת או בתוך בית הכנסת היו באים אנשים מוזמנים, או בחייגה של לקראת הכנסת ספר תורה, ולא עלינו בהתוועדות של אספד, יום הזיכרון לשבעה או לשלושים או לשנה. בבית הכנסת היה מיוחד מושג כזה שנקרא עונג שבת בבית הכנסת, ששם היו מגישים כל מיני משקעות וכל מיני מאכלים בתוך בית הכנסת. היו בתי כנסת שחוגים יותר מצומצמים, בתי כנסת יותר קטנים. אני אנסה לדבר על מספר בתי כנסיות, דבר שנדבר על בתי כנסת של העיר עתיקה, משם אני אצא גם אל מחוץ לחומות ירושלים. כשאנחנו מדברים על בתי כנסיות בעיר עתיקה, אז הראשון בהם שנדבר עליו זה בית הכנסת רבי יוחנן בן זכאי. למעשה הוא מורכב מארבע בתי תפילה ששייכים לעדה הספרדית. עם התחדשות היישוב היהודי, רוב מניין ורוב בניין בעיר הקודש היה מסלטה ומשמנה של עדה הספרדית. כאן בבית הכנסת הזה היו מכתירים גם את החכם בשי הראשון לציון. הישן ביותר בין ארבעת אותם בתי כנסיות נבנה בסוף המאה ה-16. בימים ההם היו שנים מועטות לאחר גירוש היהודים מספרד, ובזמן שכיסרות האוטומנית כבשה את ארץ ישראל, עלו לארץ ישראל רבים יהודי ספרד ופורטוגל. עד מהרה הם יסדו קהילה ספרדית, מוסדות קהילה למיניהם, ובראש הקהילה עמד הרב הראשי הראשון לציון, שנחשב רבה הראשי של כל היהדות בארץ ישראל. ב-1586 הבקיע המושל הטורקי של ירושלים את בית הכנסת הגדול של העיר, שאותו הקים רבי משה בן נחמן הרמב"ן כ-300 שנה לפני זה. עקב זאת האשכנזים הקימו את בית הכנסת שנקרא אחר כך החורבה, והספרדים את מערכת בתי הכנסת על שם רבי יוחנן בן זכאי. בבית הכנסת הזה היו בו מספר בתי כנסיות קטנים כאלו, האיסטנבולי, האמצעי, קהל ציון, וכל בית הכנסת היו אנשים מיוחדים שמתפללים בכל בית הכנסת, פה בעלי מלאכה וחלבנים, פה אנשים כאלו ואנשים כאלו, כל בית הכנסת היה לו את המיוחדות שלו מי יתפלל בו. בבית הכנסת הגדול בית יעקב על שם יעקב דה רוטשילד מפריז, הוא נחנך בשנת 1864 בחורבת רבי יהודה החסיד, סביבו התרכזו כל החיים הרוחניים של ילדה אשכנזית. על ידו ומולו ישיבת עץ חיים, תלמוד תורה עץ חיים, הרבה חדרים ומלמדים, בית הדין לדת אשכנזים, פרושים ומסנגדים. בצמוד לקיר של בית הכנסת עמדה הדירה הצנועה של אמר הדאטרה בשמואל סלנט, שהיה המנהיג הרוחני של האשכנזים בירושלים משנת 1841 עד 1909. השנה ימלאו 100 שנה לפטירתו, אנחנו נקדיש תוכנית מיוחדת בסוף חודשיו לרב שמואל סלנט. בית הכנסת הגדול תפארת ישראל, או בשמו העממי, בית הכנסת ניסנבק, הוא נמצא ברוב היהודי ליד החצר הקראים. הבניין שלו התמשך ועבר במשך 15 שנה, עד שהייתה חנוכת הבית בשנת 1873, עם הסיפור של הקיסר פרנץ יוזף שהוא בא לביקור ירושלים. הוא נכח במקום, תרם סך של 2,000 פרנק להשלמת גג בית הכנסת. וקירו מתפלל את הכנסת היום נתיני הקיסר, וזה היה את הכנסת ששם התפללו בנוסח ספרד, מה שנקרא בנוסח חסידי. אלה שעדיין זוכרים את הגדלות של בית הכנסת בית יעקב, או החורבה ותפארת ישראל, יש להם מלאי כיסופים למקום הזה, אלה כאלה שגם זוכרים, עד היום ישנם אנשים שזוכרים את הנפילה של העיר עתיקה, את השבי שהלכו משם, את ההתמודדות של אותם בתי כנסיות שנפלו. בסמוך לחורבה נמצא בית הכנסת עתיק יומין, שהוא שופץ, נחנך לאחרונה הרמב"ן, הוא בנת בית הכנסת בשנת 1267. היו בתי כנסיות של חוגים שונים, בית הכנסת כנסת אליהו ברחוב חב"ד, כאן התפללו כל מה שנקרא אנשי חב"ד מכל קצוות העיר, למדו שם בצוותא גם את השיעור בספרי התניא. בית הכנסת הזה נרכש על ידי כסף של נדיב אליהו דוד ששון מבומבי מאודו ב-1879. בית הכנסת נוסף שנקרא שויני הלוחס, הוא היה מקום לתפילה וללימוד, דיינים היישובים שם מלומדים, גם בעלי מלאכה. התפילות נערכו בית הכנסת הזה בשעות המוקדמות של הבוקר, ובמנחה לערבית היושבים שם תלמידי חכמים ולומדים. בית הכנסת שעורר בעיות ותגובות היה בית הכנסת בשכונת אבן ישראל שכבר מחוץ לחומות, ברחוב יפו, שם ישב מיכל פינס, ואנחנו נדבר בהמשך על זה, על בתי כנסיות שהיו מחוץ לעיר עתיקה. בתי כנסיות שהיו בחצרות בעיר עתיקה, היה בית הכנסת רייסן, שהיה במה שנקרא ברובע המוסלמי, הוא היה בית הכנסת למסנגדים, בית הכנסת לחסידים היה בחצר של משפחת אירשנזון בחוף חברון, הבית הכנסת שכולל הונגרים, על ידה בבית המרחץ של חמם אלהם, לפרושים ולחסידים, ובית הכנסת קטן, שישר עם חלונות להר הבית, היה בחצר של רפי של לפין, על יד בבל חבס, מה שנקרא בית הסוהר הקטן שהיה קרוב להר הבית. היו בתי כנסיות שהם היו פטורים לשלם מיסי עירייה. אותו אדם שקראו לו ערף אל ערף, איש ירושלים, שהיה אויב גדול של היהודים, אבל לא הייתה לו ברירה, והיה חייב לוותר ליהודים שיכלו... שיכולו לשמור על בתי כנסיות ולהמשיך להתפלל שם ולא לגבות מהם מיסים. בבתי כנסיות מסוימים היו גם נשים צדקניות שדאגו להגיש קוסטי ולחלק גם עוגיות, או גם כאלה שהם מחלקים גם סיגרת בבת הכנסת לאלו שבאים להתפלל, ככה סיגרת אחרי התפילה. היו בעלי מלאכה שהיו קיימים בהשכמה לשיעור של שולחן ערוך או חיי אדם, וכאשר הנץ החמה היה מגיע, הם מצטרפים לתפילת ותיקים, לחוג של אנשים שקראו לזה חוג של עניין כבעין. השתייכו זקנים שלא ימצאים כל כך בדף גמרא ורוצים ללמוד אגדות חזל. סיפר לאיזשהו ילד שהוא גם הוא נפשו חשקה לבוא ללמוד שמה, והוא היה שכן של רבי לוין, רבם של אסירי המחתרות ואסירי בית הסוהר, והוא היה יושב לידו כנער צעיר ויושב מקשיב לשיעור של רבי לוין על ינקי, וזה היה מרתק, והוא היה מספר את זה כאילו שהוא חי את האגדה שהוא מספר.
Me, 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 me
פישון בשם שבו עשה מוי יוגי יגוי ישמח יזהר יוגי השם ציון ניחם מכל קרבותיה ניחם השם ציון ניחם מכל קרבותיה היישם מתפרה כידן הרבתה כי גם השם היישם מתפרה כידן ירתה כי גם השם ססון ושמחה ימצא תודה מכל דימרה ססון ושמחה ימצא תודה מכל דימרה כי ניחם השם ציון ניחם מכל חרבותיה ויישם מתפרה כידן ירבתה כי גם השם ויישם מתפרה כידן ירבתה כי גם השם ססון ושמחה ימצא
היו בתי כנסיות שהיו לומדים שם את תורת הנסתר, במספר בתי כנסיות, בית אל ועוד אחרים כאלו בתוך העיר העתיקה, שהיו לומדים גם את תורת הקבלה. בירושלים היה מושג של יהודי אחד שקראו לו רב שולם טילם זוגר. הוא היה חיית, לפי המקצוע שלו הוא היה עומד בראש החברה של מגידי טילים, הוא גם יסד אותה, ועל שם אותה חברה קיבל גם הוא את שמו טילם זוגר. יש בעיתון נרות שבת שיש שם שצא בירושלים יש מאמר מאוד מעניין של רבי אמרו ברבי בלוי שמתאר מי הוא היה אותו רב שולם טילם זוגר. היה לו קול יפה נעים, היה מורה את יהודי ירושלים לתפילה לילה לילה בשתיים אחרי חצות במשך עשרות שנים, גם כשהיה גשם והקר לא הפריע, הוא היה הולך בלילה ומאיר את האנשים והיה מתנגן והיה אומר עד מתי הצל תשכב את תרוץ כצבי ותתערר כגיבור כערי, לעשות רצון בורי, שתיטוף, שתיטוף, לעבוד את סבוי רזבור השמוי. רב שולם לא השאיר אף רחוב או סמטה בעיר העתיקה, ששיודי גר שם שלא יורר את הישנים בכל הרב שלו ונעים. גם הערבים היו נעים לשמוע את הקול שלו הרבוי והמרתק הזה. רב שולם היה שטיבל, מתכנסת קטן בחובת רבי יהודה חסיד, מיד בכניסה לחצר, מתחת לישיבת עץ חיים, שם היום מתפלל, והשטיבל נקרא גם על שמו. בשטיבל הזה היום מתפללים השוחטים, הגאון רב שמואל סלנט התיר להם להתפלל 55 רגעים לפני נצח חמה, כדי שיכולו לצאת לבית המטבחיים בהשכמת הבוקר. זאת אומרת, באותם הימים לא היו עדיין כבישים, גם כלי רכב היו נדירים, השוחטים יצאו לרדת לבית המטבחיים ברגל, והקצבים הכניסו את הבשר לעיר על גבי חמורים, והייתה תרדה גדולה מאוד, והבשר היה באיחור רב, משום כך הקלו שיכולו להתפלל גם יותר מוקדם. לאחר תפילת ותיקין היה מסתובב אותו רב שולם טילם זוגר בבית הכנסת הגדול ובית המדרש מנחם ציון ובית המדרש שערי ציון דר דנייר מדרש ובשטיבלך בכל המיינים בקופה של צדקה ובית התפילת אשרי יובל לציון היה דופק עם הקופה והכנסה הייתה מוקדשת לדייני הבדץ ולספרי דדניה שהמזכור שלהם הייתה זעומה מאוד. התרומות האלה מספקות כדי הוספה למה שהם היו מקבלים 15 גרוש לכל דיין לחודש. יש עיתון שיצא מיד אחרי שהוא נפטר, עיתון מוריה, ושם יש בכי גדול מה יקרה עכשיו, אין מי שיסוף כסף לדיינים. רב שולם זה שכר על חשבונו בחצר ברחוב המידן, חצר שהייתה ידועה, קראו לזה גם הגזלנס חוצר, על שם משפחת גזל, גזל, ובשביל הבית הזה היה בשביל הזובים ונאספים שהיו חולים, הוא היה מחלקל אותם, טיפל בהם, והיה נותן להם כל מה שהם צריכים. רב שולם עשה גם תמיד בהנהלת חברת אנשי מימת ותבשיל תה, ותה היה עדיין דבר שמותרות, ונמכר אז בייחוד אצל רבנציין בויסקר, אביהם של אחים זילברשטיין, רק בשביל החולים, והיה נמכר במוזניים בבית מרקחת בדרמים, לא גרמים אלא בדרמים, אבל התה הרגיל היה עשוי או מתאנים מיובשות או ממשהו אחר, רב שולם היה מידוד גדול על גבי עצים מיובשים, מרתיח את המים, ולאחר הרתיחה היה זורק בהם את התאנים המיובשות, לאחר שנקלטו ונתחנו, וכל חכמי הישיבה והסקנים היו באים עם כוסות שלהם, שואבים מהתה הזה, אוכלים את זה עם לחם יבש, והסקנים הללו היו נשארים על ידדות כדי לקבל חלקם במנת התה, והם מבלים את הזמן בשיחה עד שחוזרים ללימוד שלהם. מכאן גם באה דרישה לאסוף סקנים אלו לבתי מחסה, שיבלו בו את שירית ימיהם, ומי שעזר להם היה רב שמואל בורך סונדרס, היהודי שהיה הגיע מאוסטרליה, והוא עזר לאותם היהודים להגיע למושב סקנים. המושב סקנים היה לא רחוק מבית הכנסת, זה חלק מהסיפור של המושב סקנים הזה, עם התי וטילים של רב שולם, זה היה סיפור של רב שולם, מת בשנת הפרישיים ב' בגיל 107 שנים, אבל אמרו עליו דרשות שלמות. מישהו גם אמר שאותו רב שולם היה מאיר בבוקר, אז אמרו שעכשיו נתתי שלום בארץ ושכבתם ועם אחרית, כאשר שולם טילים זוגר ישכב כבר בארץ, אז שכבתם, תוכלו לשאול מנוחה, אף אחד לא יעיר אתכם. היה עוד טיפוס אחד בעיר עתיקה שקראו לו רב אפרים קלחר. רב אפרים קלחר היה בנו של רב שולם טילים זוגר. הוא המשיך לאחרי מות אביו לעורר את הישנים לעבודת הבורא, היה מסתובב גם בעיר החדשה, ממאה שערים עד השכונות היותר רחוקות, והיה מזמר כמו שאבא שלו היה מזמר, וגם לאותו רפואים קלחר יש שטיבל במאה שערים, בשטיבל של מאה שערים, כי הוא מת הרי, לא ישר אחריו יורש, שהמשיך להעיר את הישנים, והדבר הזה נפסק עד שהגיעו אחרים בניר בידל כהן, אבל זה אפרים קלחר שנמצא במאה שערים, בית הכנסת זה בשטיבלך, זה על שמו של אפרים קלחר, בנו של רב שולם טילים זוגר. אנחנו עומת נגיע גם למאה שערים, לכל שער בתי כנסיות, אבל זה בהמשך.
Shabbat Yirach ברחמים את השם ושגי ישכון בצורו יחוק השם דיברתו ולרשון להימי ילכו ברחמים כבושו ושגי ישכון בצורו יחוק Oh, Hashem, please tell us why 2,000 years your children will cry. We feel so alone. Please bring us home. Beneath the
אנחנו עוברים לבתי כנסיות הראשונים מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים. זה וזה תודות לרובן גפני שעשה מחקר שלם, הוציא גם ספר בנושא הזה על ראשונים בקודש, בתי כנסיות הראשונים מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים. הוא מספר, עם הקמת השכונות הראשונות מחוץ לחומות העיר העתיקה, הוקמו גם בתי כנסיות, שפרו לחלק בלתי נפרד מתולדות השכונה. מבית הכנסת ניתן ללמוד רבות על התושבים, האופי שלהם, על תולדותיהם, על המצב הכלכלי שלהם, על הזיקה שלהם לדת, על ההשתייכות הדתית שלהם, ועל המנהגים שלהם באותם הימים. עצם זה שהם היו שכונות חלוציות בא לידי ביטוי גם בבית הכנסת, בגודל שלהם, בעיצוב שלהם, בצורה החיצונית שלהם, באופי החברתי וגם בנוסחי התפילה והלכות שנוהגו בהן. כך למשל, בשל מצב הכלכלי הדחוק של תושבים רבים מבתי הכנסת הראשונים, הם הוקמו בתוך דירות מגורים ולא זכו למבנים נפרדים. הממדים היו על פי רוב קטנים וגם חומרי הבנייה היו פשוטים וזולים. ונדר גם בזה עיצוב מיוחד או איתורים יוצא דופן. מבחינות רבות הם דמו בתי כנסיות לסגנון ולאיכות הבנייה כמו השכונות עצמם. רבים מבתי הכנסיות הראשונים כבר לא קיימים, והמידע עוד אותם כבר לוקה בחסר. תודותיהם והפעולות שלהם בשנים הראשונות אפשר לשחזר רק בעזרת עיתונים או תקנות של שכונות או זיכרונות וכן הלאה. יש להם חשיבות היסטורית לבתי כנסיות, כי הסיפורים רבים של ראשוני השכונה והמייסדים שלהם נקשרו במשך השנים לבית הכנסת. אז בואו ניתן איזושהי סקירה קטנה לאותם בתי כנסיות הראשונים שיצאו מחומות לירושלים. הבתי כנסיות הראשונים מחוץ לחומות היה היכל יהודה בשכונת משכנות שננים, 1860. במשכנות שננים הוקם בית הכנסת הראשון מחוץ לחומה. משכנות שננים לאלו שלא יודעים נמצא מתחת לימין משה, על הכביש שמוביל לכיוון דרך חברון, יש שם ביין ארוך מאוד, הוא נקרא משכנות שננים. הבית הכנסת לא נבנה בנפרד, אלא שולב בתוך הבניין בשכונה. אותו בניין הכיל 26 דירות מגורים, אבל נראה שמחתחילה מנטיפיור ייעד לפחות את אחת מהדירות הקטנות כבית הכנסת. דירות המגורים שבשכונה נחלקו בין ענייה קהיל, דירות השכונה נחלקו בין ענייה קהילות אשכנזית וספרדית, ויתכן של כך שבשכונה הוקצו שתי דירות נפרדות לבית הכנסת, ויש יקבות מקומם בדירות שהיו מצויים בקצות הבניין מזה ומזה. אבל עם פנקס התקנות של השכונה משתמע כי הוקם רק בית הכנסת אחד. כתוב צריך לתאר פעמיים בכל יום את בית הכנסת ובית המדרש, ויזרקו מים על פני הרצפה לכל הפחות פעם אחת ביום, וטרם יתאספו שם באים להתפלל. כל הנדבות אשר ינדבו תחת יד הגבאים יהיו לצורכי בית הכנסת ובית המדרש לכל צורכי תיקון הבתים. ארון אחד עם חור צר ישימו מימין לפתח בית הכנסת לתת שם את כל כסף הצדקות. אז נראה לכאורה ששם היה בית הכנסת אחד בלבד, ולא קבעו מראש את הסדר נוסח התפילות שלו. אם זה ספרדי או אשכנזי, כנראה שכל מי שניגש להתפלל לפני התיבה, לפי הנוסח שלו ככה התפללו. הבית הכנסת נחנך כנראה מיד לאחר הקמת השכונה, ביותחת בחשבן תפריש כ"א, בשבת פרשת ועירה, ואז ניסה במקום דרשה חגיגית על ידי הרב יוסף ניסים בורלה, ומלך הדרשה פנה בורלה לנציגיו של מנטיפיורי, ולא התבייש לבקש מהם שישלימו את המלאכה שבה החלו, ושמנטיפיורי ישלח את הכנסת ספרי קודש נוספים, זאת כדי שיוכל לפתור את הכנסת ישיבה ששמה יקרא בני משה ודת יהודית. אולם למרות הבקשה של התושבים והיוזמה כנראה לא יצאה לפועל, ועל הפעילות של בית הכנסת בשנים הבאות לא ידעו הרבה, אבל מפקד של יהודי ירושלים משנת תפרי שלמד ה' 1875 מוזכר בית הכנסת בשם היכל יהודה, כנראה על שמו של יהודה טורדה. זה אותו תורם שנתן את הכסף לבנות, מהכסף של הזוונות שלו נבנתה השכונה. והמפקד הזה עולה כי היה בית הכנסת אשכנזי, ונראה שתושבי השכונה הספרדים גם בכללם יוסף בורלה התפללו בשכונת מחנה ישראל הסמוכה או בית הכנסת אשכנזי. איך נראה בית הכנסת? אין לנו שום עדות, אבל מזקני השכונה אפשר ללמוד שלאחר הסגירה של בית הכנסת היה מגיע אליו בכל יום שישי רמטס אלבה, הילד הראשון שנולד בשכונה. הוא היה מפשיל את השרוולים, מתחיל בעבודת הקודש, טיפס על השולחן, הוציא את הזכוכיות מנברשת השמן לתלויות, כשהנורות היו מוכנות והמפות היו פרוסות על השולחן לכבוד שבת, למד שניים מקרא ואחד תרגום, ונעל את בית הכנסת והלך. הבית הכנסת הראשון משכונת מחנה ישראל בשנת 1866, שכונת מחנה ישראל נוסדה כמה שנים אחרי משכנות שננים בידי אנשים יחידים מהעדה המערבית, היא הפכה עד מהרה ליוזמה הדתית מאורגנת. קשה לקבוע מתי בדיוק נוסד הבית הכנסת הראשון בשכונה, אבל נראה שכבר בשנת 1866 פעל שם בית הכנסת מקומי, ככל הנראה באחד מבתי המגורים, ועל הקמה שלו ועל הראשון הפעילות שלו אפשר ללמוד רק מעיתונות של אותה תקופה. יש תיאור של יהודה אזרחי שמתאר את בית הכנסת שהוקם בשכונה. בית הכנסת הקבוע הראשון נוסד בשכונה כנראה בשנת תפריש למד, בשטח שנרחש מיוחד לצורך זה בידי העדה המערבית. מי שפתח את בית הכנסת היה הרב דוד בן שמעון, דבש קראו לו, הרב צוף דבש, מנהיג העדה, מן היוזמים של הקמה של השכונה. הוא עבר להתגורר גם בבית הכנסת בשנת 1877, ותושבי השכונה התפללו בו שנים ארוכות. המיקום שלו המדויק לא ידוע, אבל יש מתואר מראה שלו על ידי עוזיאל חזן, שהוא כותב מתגעגעים לבית הכנסת הישן שהיה מפואר בנברשות בדולח, ועזרת נשים בהיכל מגולף פיתוחים, מחופה בפרוכת כתיפה, ספר תורה ב-200 שנה והובא מהעיר רבת. חזן מציין גם כי במקום מתפלל לא רק בני השכונה המערבים, אלא גם תושבי השכונה אשכנזים, גם למשפחת שטר ומשכונת ממילה, גם הם היו באים להתפלל. לאחרי כמה עשרות שנים נרס הבניין, שעמד ככל הנראה סמוך לפינת הרחובות דוד בן שמעון ודוד המלך, ובית הכנסת השכונתי עבר לפעול בבית כולל המערבים, שבלב השכונה, מה שנקרא ברחוב הדת המערבים, והוא נועל בידי משפחת קרוצ'י. קרוצ'י היה מתפלל בית הכנסת, הוא שימש אביו כגבאי וכחזן, ואיזה בית מגורים של כולל המערבים, והוא היה ניהל את כל הדברים האלו ביחד. הבית הכנסת הנוסף, שהוא נקרא בית הכנסת ראשון, היה בנחלת שיבה. נחלת שבעה נכנסים את הכנסת, ישנה מצבה שכתוב עליה יעקב יוסף ברבי יצחוק רג'מינסקי. הוא נשא את כתר הרבנות בשכונת נחלת שבעה, יובל שנים, הוא נפטר בכ"ט בתשרי תשכ"ו. בית הכנסת נחלת יעקב בנחלת שבעה, הוקם בשנת תרכ"ט, ביחד עם כשהוקמה השכונה. נוסח התפילה מאוד מעניין, כי נוסח התפילה היה נוסח התפילה מאוחד. מי שהרי בנת השכונה היה ריבלין, ריבלין עצמו דרש ומצא כמילים נוסח תפילה מאוחד שווים בגימטריה לבניין ירושלים. בשנת 1973 נמדל את הכנסת קבוע במרכז השכונה בהתאם לכללי ההלכה, שמו היה נחלת יעקב. הוא נקבע כחלק מהסכם התורמת גיטל בת יעקב מרדכי, שמוצר גם את הכנסת, האישה גיטל בשרה מרדכי, שנתנה קוף י' ב', זה 112 נפוליון, למיין בית המדרש של נחלת שבעה, על מנת שתוכל הפירות כל ימי חייה, והקרן קיימת לעד. פרט לקריאת שמו של המנוח, של המבנה על שם אביה, נקבע בהסכם איתה כי המקום החשוב בתות הכנסת לדרון הקודש ימכר למרבה במחיר, והתמורה תועבר עליה לכל ימי חייה. אחד הרוכשים המפורסמים של מקום הישיבה הנכבד היה רבי יחל כהן, שנמנה עם ישיבת מייסדי השכונה, כעדות של התעודה שנחתמה שנים אחדות לאחר הקמת בית הכנסת. לאט לאט התרחב את הכנסת, תחילה נוספה בו עזרת נשים, ששימשה כנראה בבית המדרש השכונתי, לאחר מכן נוספה בו גם הגף הצפוני, שכולל כיום את המטבח ואת חדרי השירותים. שיבת מייסדי השכונה עשו הרבה להרחבת בית הכנסת, במפקד יהודי ירושלים 1875, מוזכרים הגבאים אל מוישה סלמון, הרלב אורוויץ, יוסף ריבלין, השנים האחרונות גם לימדו שיעורי תורה במקום, ריבלין עצמו, רבי יוסף ריבלין, יום השניקה יושע ריבלין, שימש כחזן הראשון עם את הכנסת, וכאשר נבצע מנשתה בתפילה, מילה אחיו מוישה ריבלין את מקומו. לאחר שנים אחדות עזבו כמעט כל המייסדים את השכונה, ובית הכנסת פעל בנהגתם של גבאים אחרים, חלקם לדור שני לשכונה. מלחמת העולם הראשונה הידרדר המצב את הכנסת, הוא שוקם שנים אחדות אחרי זה. בשנות ה-30 פנו תושבי השכונה לממשל הבריטי שהכירו את הכנסת כאתר ראוי לשימור, וככה לא יפגעו בו התוכניות של הפיתוח השונות. בית הכנסת הוא מאוד פשוט, אופיינים את הכנסת של היישוב הישן, אולם מרכזי, מלבני, בעוד שעזרת נשים מסתרעת מדרום לכל אורך האולם. קירות בית הכנסת מותרים בכתובות זיכרון והקדשה. בית הכנסת ככה שנראה ממש מהדור הישן, ובית הכנסת שמה שנקרא הראשון מחוץ לחומות העיר העתיקה. ולמה נקבע הקביעה הזאת ככה? אי אפשר לדעת למה.
תשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תטבח לשוני אהלכי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראשי שמחתי. אם לא אעלה את ירושלים על ראשי שמחתי. תטבח לשוני ירושלים, אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני אוכל איתי, ואם לא אסגרתי, אם לא עלה את ירושלים על שמחתי, אם לא עלה את ירושלים על שמחתי. Shani oholehiti, im lo eskereiti, im lo ale Yerushalayim, al rusim hati, im lo ale Yerushalayim, al rusim hati.
Shchunat Beit David. כמה אנשים מכירים איפה זה שכונת בית דוד? אז טוב, אז מרחוב הנביאים יודעים את רחוב הרב קוק, ומצד ימין פונים ממינה, יש שכונת בית דוד, ובהמשך יש שם את הנתיחו. השכונת בית דוד בית הכנסת שפעלו במקום קשורים לבית הכנסת בנחלת שיבה. בשנת תפרי שלמת בית עבר רב דוד רייז, שעלה מהעיר ינובה שבפולין להתגורר בנחלת שיבה. בראש השנה תפרי שלמת ג' התפלל בית הכנסת בנחלת שיבה, ושמע את הדרשה של יושע ריבלין, בזכות בניין ירושלים החדשה והרחבה שלה. כשנתקבל עלות התורה, זמן קצר אחר כך, החליט עם דוב כסף לבניית 10 בתים בשכונה קטנה נוספת, בסמוך לנחלת שיבה, שנקרא על שמו בית דוד. השכונה נבנתה בשנת 1873, על מגרש שמצפון לדרך יפו, הוא נרכש עוד קודם לכן בידי הוועד הכללי כנסת ישראל, בכספו של רייס, שנפטר זמן קצר אחר כך, נבנו 10 דירות מגורים, הוקם בית הכנסת, יש שטוענים שכרייס החליט שבשכונה הזעירה יבנו 2 בתי כנסת, אחד בשביל פרושים ואחד בשביל חסידים, כך עולה גם מתיאור של ישעיהו פרס בספרו 100 שנה בירושלים. אין כמעט מידע לבתי כנסת האלו ועל הצורה שלהם, קשה לדעת איפה הם פעלו, כנראה שבראשית המאה ה-20 פסקו הבית הכנסת האלו לפעול, ורק 20 שנה אחר כך מאוחר יותר, כאשר הקים הרב אברהם יצחק הכהן קוק את ישיבת המרכזי העולמית, מקומה השנייה של המבנה, שימשה החצר שוב גם כבית תפילה. ועד היום משמש המקום כבית הרב קוק, יש שם בית הכנסת, יש שם הרצאות, יש שם שיעורים, יש שם מוזיאון קטן שמספר את סיפורו של המקום, וגם למטה יש אזכורים של מצבות ושל כל מיני דברים שמזכירים את אותו בית הכנסת ואת שכונת בית דוד. שכונת בית צבי היא שכונה שנמצאת בשכונת אבן ישראל. שכונת אבן ישראל היא השכונה שאתם הולכים ברחוב אגריפס, אני חושב תראו איך שבית הכנסת הזה בולט, גם שם יש תקנות, שכונת אבן ישראל נכתבו בשנת תפריש למדי, לא מוזכרת הקמת בית הכנסת, עובדה מפתיעה שבאה לתיקונה בשטר ההחלטה שקיבלו אלו שזכו במגרש השכונה, בשטר מתבקשים הדיירים לנסות לשמור על כבוד המקום והדרו, במסגרת הניסיון להחדרת השכונה נבנה כי יש בכלל הידור המקום נטיית אילנות בשדה האמצעית אחר גמר הבניין הבור ובית המדרש בעזרת השם. פרט להזכור הזה שיש התושבים מבקשים לבנות בית הכנסת, אין איזשהו הזכור מיוחד. שוב, בית הכנסת מצוי באחת הדירות ברצועה הדרומית של אבן ישראל, שגובל ברחוב אגריפס. הצורה שלו מעידה שימשה בעבר כבית מגורים צנוע, אולם תפילה צר כזה ורוחבי, ונראה שבעבר היה מקום במקום קיר שחילק אותו לשני חלקים נפרדים. על הקיר המערבי מוצב לוח זיכרון לתורם, לזיכרון בהיכל השם, הבית הזה קנה רב חיים צבי אריה ברב ברוך מאורודוק, פרושים, נדר בחייו לחיות בית המדרש אשכנזים פרושים, הדולם ושם בית המדרש יקרא בית צבי. והלך עולמו ביום שבת קודש, כ"ג מנחם אב, שנת תפריש נון בית, באבן ישראל. השנת תפריש נון או תפריש נון בית, קשה לדעת, אבל הכנסת ממשיך לפעול כסדרו עד היום בהתאם לצבא שלו, ויש גם שם עזרת נשים, הכנסת קטן ומעניין. הכנסת נוסף שנמצא לא רחוק מהאזור הזה, הכנסת בית אברהם בשכונת משכנות ישראל. שונת משקיות ישראל הוקמה זמן קצר לאחר הקמת אבן ישראל בשנת תפריש למדבב. גם היא נוסדה במצורות יושר ריבלין ועבד הכללי כנסת ישראל. כמו בשנת ישראל, גם כאן לא פרוטה בתקנות החובה לנקים את הכנסת, אבל זה הוקם מיד לאחר בניית הבתים הראשונים. שמו המיועד של הכנסת היה משכני עליון, אולם בשנת 1877 עלה מאוד מחיר הבנייה, והבנייה הופסקה. באותה שנה ביקר בירושלים רבום זוסמן מלונדון, הוא החליט לתרום מעל לירות סטרלינג לשמת בית הכנסת בתמורה, הוסף השם את הכנסת לבית אברהם, שם מוזכר הלוח הזיכרון הקבוע עד היום בקרב את הכנסת. את הכנסת נבנה בקצה המזרחי של השכונה, בפינת הרחובות, משכנות ובעיריו. מחנות המזרחיים אפשר לראות את העיר העתיקה והערים ברקע. הייתה לכך חשיבות רבה שכן תפילת שחרית בשכונה התפללו כמנהג ותיקין עם נצח חמה. וככה יש עוד מספר בתי כנסיות שנקראו הראשונים מחוץ לחומות ירושלים. בית יודם בשכונת בית יעקב, שתרומה של רבי דלי לויטס, גם כן יהודי מאנגליה, נתן 11,000 גרוש. ובית הכנסת הזה נושא את שמו. היו את הכנסיות בשכונות, בשכנות לשער שכם, גם כן מה שנקרא מחוץ לשער שכם. היה בית הכנסת שנקרא ניסמבק, וזה היה גם מחוץ לשער שכם. וככה בית הכנסת בית שמואל שיצא הקווקז, בית הכנסת של הגרוזינים, בית הכנסת האלה נשרפו, נהרסו בפרעות תרפ"ט, וגם אחרון היהודים עזבו שם ולא שיקמו אותם. עדיין אפשר לראות שנכנסים בשער שכם, מספר מבנים ששם היו גם בתי כנסיות של עדת הקווקז ויהודי גרוזיה. אנחנו נעבור לשכונת מאה שערים. שכונת מאה שערים יש בה מספר בתי כנסיות שהוקמו פעם, וגם בתי כנסיות מתחדשים. אז כללית, אני אומר ככה, שנכנסים לתוך מאה שערים, עולים למעלה בצד ימין, כשנכנסים במאה שערים בשער ליפתה, שבאים מרחוב מאה שערים הרחב, נכנסים מאה שערים הצער, לתוך שכונת מאה שערים, לא לרחוב מאה שערים, לתוך שכונת מאה שערים, נכנסים שוב במבוא צער כזה, פונים ממינה, חוני המעגל עד למעלה, יש שם את הכנסת ביסבורך. אנחנו נתייחס לכל בית הכנסת עם הסיפור שלו. בהמשך של ביסבורך יש את אויל סורי. יורדים למטה למאה שערים, יש שם את הכנסת חופץ חיים, זה היה בגורטן של מאה שערים. לידו לא רחוק היה את הכנסת של צ'ורטקוב. בהמשך היה כבר השטיבלך של מאה שערים, ומצד ימין בית הכנסת, ישיבת מאה שערים. בהמשך כבר יש את תויר ועירה, ויש את הכנסת אורחים את הכנסת חבד ותולדוס ארן, שעכשיו זה היום זה תולדוס אברהם מצחוק, ועוד את הכנסת קטן ספרדי ליד תולדוס אברהם מצחוק, גם לו יש סיפור ארוך לבית הכנסת הזה. קצת יותר בפירוט. בתוך החצר הפנימי של מאה שערים, אחרי בית המדרש והמקווה הדרומית להם, ברחוב ישועת יעקב 2, יש שער אבן מקושטת עליו חרוט באבן, אך נוס הסורך עם אשל אברום. זה מוביל למדרגות אבן מקוריות, מוביל לשער לבניין משותף. פעם עברו בשערי הבית הזה עולים רבים חדשים שעברו, הגילו מהשערים, פעל שם הכנסת אורחים. בית הכנסת האורחים היה אחד ממוסד היסוד בקהילת היישוב הישן, ובית הכנסת הכנסת אורחים אשל אברום, הוא היה מהבתי כנסת הראשונים שנבנו בשכונה. הוא נבנה מכסף של מוישי בן אליעזר אברום מבריסק ואשתו, הוא הכיל ארבעה בתים חד קומיים הכנסת אורחים, ובית הכנסת היה מה שנקרא ביניהם. בבית הזה התקבלו אנשים שבאו להתפלל שם, יש שם גם פנקס קבלות שראיתי, ששייך לבית הכנסת, בית הכנסת הכנוס הסורחים, אשל אברום, קבלה בעברית, ביידיש ובאנגלית, על תרומות לבית הכנסת. בית הכנסת הזה של הכנוס הסורחים במאה שערים, שהתחסנו בו עולים, יש בו כל מיני אנקדוטות שמובא בכל מיני ספרים, למשל אחד הכותב הזיכרונות שלו, הוא מאה שערים משכונה מצוינת אשר זכתה לעמוד בראש כל השכונות ירושלים בכל ידי דקה וחסד, אשר עלתה לכולן לביות הלבד כל צורכי עיר ועדה, היא הצטיינה גם בהכנסת אורחים, ובית הכנסת שנמצא בהכנסת אורחים, ככה שיש סיפור ארוך לבית הכנסת של הכנסת אורחים. בהמשך למאה שערים, לבתי כנסיות שאנחנו מדברים עליהם, אז יש מספר בתי כנסיות שיש עליהם גם סיפורים מעניינים. בתי הכנסיות שמפוזרים בכל השכונה, את הגרעין הראשון זה ישוי סיינקף, שזה בית הכנסת שנמצא בצמוד לשטיבלך, בית הכנסת הגדול שלו, הוא מעליו בית הכנסת תפרס בחורים, ועוד מעט נתייחס גם לתפרס בחורים, היה בית הכנסת של בעלי מלאכה, כלילה שאול, מזרח לישיבה בחור בנתניה מצוי בית הכנסת של חב"ד, מערבית לישיבה הגדולה נמצא בחף חזצת מצוי אוהל סורם, וכמו שאמרנו ביותר במרחק נמצא בסבורך. אחד כותב בזיכרונות שלו, בבוקר השכם מתחילים הוותיקים בשחרית ובצהריים עוד עומדים החסידים עם דוקטור השכונה בתפילה, וגם עכשיו נשמע בכל חדר כל המיינים, כשהגיע שליח ציבור כאן לחזרת התפילה, הרי צועק אחד הנפלים לחוץ קדושה, ולמתו כבר עונים לו מן החדר הסמוך בורחו, כשם שהחלו זה עתה בתפילת ערבית, על נשתיים ומצדיק אותם, למה לא יימצא בשוק הגדול מיועד לכל המצרכים גופניים של הציבור, גם שוק לצרכים רוחניים של איש יהודי. אחד כותב את הזיכרונות שלו, מטייל במאה שערים. כמו שאמרנו, בלב השכונה, בכיכר המרכזית, ניצב גוש בניינים שבנויים מאבן ירושלמית, וזה כולל בית הכנסת מדרש ישועת יעקב, זה בית הכנסת הראשון בשכונה, מיקומו נמצא במרכז, הוא כבר נקבע בתקנות היסוד בתפריש למד דלד, הוא נבנה מתרומה של הגבי יוסף בן ישוע בן, יוסף ישוע בן יעקב גולדזנר מתרני בשנת תפריש למד וב, לזכר אביו, ולחנוכת בית הכנסת אפשר לראות בעיתון החבצלת, כתוב בתשועה, שמחה, חייגו בני החברה את חנוכת הבית, ורבים עדד בני ישראל תושבי עירנו גדוליה ונכבדיה לקחו חלק בשמחה הזאת, והמון רב למאוד מאחל בני ישראל לסף ביום הזה למקום ההוא, שלפני שנתיים ימים התחלנו לבנות. בקיצור, סיפור שלם הרבנות בית הכנסת. בתפריש למדווה עמד איפה בית הכנסת של יסיין כפלטילו, חוץ מעזרת נשים, אחד הרבנים החשובים בעיר, מאיר אוירבך, שנכח בחנוכת הבית, החליט לדוב סכום כסף לבניית הבמה ועזרת נשים. בזכות התרומה שלו התחילו כבר באותה שנה בבנייה של המקום, שלט באבן הקיר הצפוני המערבי של עזרת נשים, מעיד על כך, בעוד שבעיתונים של אותה תקופה קידמו ברכה בהתלהבות את בניית הכסף של סנקף לגברים, הרי שהייתה ביקורת קשה נגד בניית עזרת נשים שנתפסה כבזבוז כסף וכהוצאה מיותרת, ולא צריכים לבנות בכלל את הכנסת, לא צריכים לבנות את הכסף לנשים. היה איזושהי תקופה שצריכים להרחיב את העזרת נשים, וגם שם היה סיפור ארוך באיזשהו סנקף. אבל בכל אופן, התקסט הזה הוא תקסט שהוא היה פעיל מאוד, תקסט ששם היו לא רק למתפללים מהשעות הבוקר המוקדמות, עד שעות הלילה המאוחרות, אלא שם שיעורי תורה של כל מיני אנשים, מה שזוכר את הרב שולמן שנתן שם שיעורים, רבי יצחק כהן, רבי שמעון ברגמן, רבי יענקל זייבלד, יש שם דמויות מאוד מעניינות של התקסט הזה, מקיבה פרוש, פרסילי ברגמן, בנף של רבי שמעון ברגמן, רב נוחם ברגמן, יוסף מיישי ברגמן, יום הכנסת שהיו בו הרבה מאוד מתפללים, וכל מיני, כל מיני מתפללים עם, שאנשים, אנשים מיוחדים. כשדיברנו על בסבורך, בסבורך נבנה בשכונה עבור החסידים, בכללם גם חסידי חב"ד. הכנסת נבנה בשנת תפריש מבב, מעונו של הגביר בורך ברמוי של שוורץ, והוא נבנה מעל הגגות הפרטיים שלו, ומכאן נשמו גם בסבורך. הבנייה שלו הייתה מעניינת, הקשיים שירים ובנייה שכונה להקמת בית הכנסת לפתיחת מיילים שינם לפי נוסחי התפילה של הפרושים, והייתה בעיה כי השכונה הרי נבנתה על ידי הפרושים, ואיך בונים את הכנסת לחסידים, סיפור שלם שלא היה כסף למקווה, ואז אותו אחד שתן את הכסף למקווה אמר שהוא מוכן לתת בתנאי שיתנו אפשרות לבנות גם את הכנסת לחסידים. בית הכנסת של חסידי חב"ד, הוא ניצב ברחוב בלטניה 6, זה אחד מבתי המדרש הוותיקים והיפים ביותר מהשערים, הוא נבנה בידי רבי משה קובלניק מפלוצק, סוחר חשוב של הארץ בשנת תפריש ממזיין, הוא נבנה גם משישר מקורי, כתוב על זה בית המדרש, תחסידי חב"ד, נכסים, זה מוביל לקומה ראשונה שמיד לגברים, עליה מצוי קומה שנייה של עזרת נשים, התקרה מאוד יפה, אסקה נמר וגיבור כערי וכן הלאה, ציורים מאוד יפים שמציעים של התקרה עד היום. כשאדבר על תקסת אוהל סורי, אוהל סורי יש לו סיפור ארוך, פינת הרחובות נוחם בלכה וחברת שס, הוא נבנה בשנת תפריש צדיק ב-1890 מכספה של סורי ליבה דיוויס, הייתה נדבנית עשירה מאמריקה שרכשה ונתה בתים במאה שערים, הקדיש אותם למגורי תלמידים חכמים עניים ולבית הכנסת, יש שם גם חצר שיכול לגור שם. בית הכנסת עשוי בצורה מרשימה מאוד, ארון קודש עשוי עץ, ומעליו עשרת הדיברות שמטרים את קיר המזרח, בעוד שקירות אחרים מותרים במעין קרקוב, על זה פיתוחים מיוחדים. הכניסה המקורית למבנה הייתה מרחוב חברת סש 9, אבל היום הכניסה היא מרחוב רב נחום בלכר, ומהכניסה מצד שני, גם יש כניסה להיכנס לשם. בעבר היום פנים את הכנסת הזה בכל יום. בית הכנסת הזה היה לומד הגאון רבי משה שלום אליושי בשעות הבוקר. שוב, יש הרבה סיפורים מסביב לבית הכנסת לשיטת הלימוד שלו ואיך הוא למד שם. היום בית הכנסת הזה משמש כבית מדרשם של אנשים מחלק מנטורי קרטה, רבי שמנאל קרישבסקי בראשם, שהוא מראש הקבוצה הזאת. בית הכנסת מלא בכל השבוע, יש שם כולל, יש שם תפילות בוקר, צהריים, לילה, בשבת. בית הכנסת מלא עם הרבה מאוד מתפללים. במאה שערים, הרחוב מאה שערים 42, עם הכניסה שלו גם להיכנס מרחוב עין יעקב, נמצא בית הכנסת תפארת ירושלים, מה שנקרא מרכן לשול. היה בית, בית מגורים שהיה שייך למלוך הומריס, הוא נתרם ב-1889, הוא שימש בהתחלה את כל אמריקה, לאחר שנפרד בוועד הכללי, התאכסנה בו הישיבה של רב עקיבא סויפר מפרסבורג, אני של חתם סופר, ואז קבעו בפתח מרחוב מאה שערים, חוץ מני יעקב, בבית הכנסת יש לוחות זיכרון לאנשי כהל אמריקה, ארון קודש גם כן מיוחד ומאותר, יש בו מניין ותיקין, יש בו כהל לתפילות מנחה וערבית. כמו שאמרנו, יש בהמשך לרחוק משם בבית הכנסת של חסידי צ'ורטקוב, שוב בבית הכנסת מיוחד, בבית הכנסת הזה שנקרא עזרת ישראל, הוא נוסד בדיוק כמה מחסידי צ'ורטקוב בירושלים, בשנת תרס"ו, שעה שאדמו"ר בישראל פרידמן מצ'ורטקוב עדיין גר בחוץ לארץ. בשנים הבאות תמכו אדמו"רי צ'ורטקוב שמתחלפים את הכנסת הקטן הזה בירושלים, זאת למרות שלאחר שעלו לארץ קבעו את המקום הקבוע שלהם בתל אביב, ודווקא אדמו"ר, אנחנו אומרות פרידמן מצ'ורטקוב, נהג להגיע לבית הכנסת בכל חג שבועות, להתבלל בו וגם לעשות בו את שולחן החג. בית הכנסת במלחמת העצמאות פגעו כמה פגזים בבית הכנסת, וגם פעם אחת כשהיו שם אנשים, והיה חנוכת בית הכנסת מחודשת בשנת תשי"ב, אז נחר גם במקום אדמו"ר שלמה פרידמן מצ'ורטקוב, ואמר שחשוב מאוד על זה שממשיכים את בית הכנסת. מי שדחף ועשה את כל העניינים בבית הכנסת היה רב דוד מוישה שפיגל, יהודי מיוחד בירושלים שהתמסר מאוד לבית הכנסת הזה. בית הכנסת מאה שערים היה חצר שקראו לזה חצר אברהם. שוב, הכל נקרא לשמות של כל מיני תורמים. למעלה היה, הייתה ישיבה, למעלה, למטה היה בית הכנסת. היה גם בישיבה התפללו, בישיבה התפללו הרבה מאוד, והיה שם, יש שם ציורים מעניינים, ויש מה לראות בבית הכנסת, בבית הכנסת למעלה. אבל למטה היה כליל השול, מה שנקרא בעלי מלוך השול. בקיר הצפונים הערבים מצויים את הכנסת על שם, המצבה על שם שמואל חיים אורוויץ מדרוב רורנה, מנהיג שאת, מנהיג תלמוד את תורה משורים מתפריש מבב, מייסד הישיבה, נגעו בו להתפלל בניין עוד לפני נצחמה, קראו לזה אז תרח סמיין. כל בעלי המלאכה שצריכים להשכים לצאת לעבודה היו באים שם להתפלל. יש שם לוח הקדשה, אחד לרב אבום אבא, שמסכספו נבנה בית הכנסת, והשני לאותו רב שאול. הבית הכנסת הזה פעיל עד היום. שוב, בית הכנסת שכבר מחוץ למאה שערים, זה יש את קלי ריים ברחוב מאה שערים 57, וסוף שיפוש שלושה בתי כנסיות שיהודים שלו מרומניה. יש הבוקרשטר שול, המלבים והקלי ריים, שזה הממרוש. פשוט שלושה בתי כנסיות של רומנים, אבל לכל אחד היה בקושי מניין, אבל אחד לא ייכנס לבית הכנסת של השני, כי כל אחד יש לו את המנהגים שלו, הרומנים, איפה שהוא הביא את זה. בתוך מה שאני שכחתי להזכיר את עיר ועיר, שזה מרכז של נטורי קרתא, ושוב, גם זה יש סיפור ארוך, מתי נבנה בית הכנסת הזה? במקורו היה בניין פרטי בין שתי קומות, ברשותו של יהודי אמריקאי בשם ישראל רובינשטיין, אז את הוקמה הקבוצה הזאת שנקרא נטורי קרתא, היא הוקמה בישיבה צנועה שהוקמה בשכונת החבשים ב-1912, מה שנקרא תופריש פי בית. כשהתרבו התלמידים בשנות ה-20 נתרם הבניין לישיבה, ואז הוסף שם מקום לתיר ועירה, ואז בשנות ה-30 כבר התגבשה קבוצה שקראו להם חברת נטורי קרתא. מראשית שנות ה-40, 1953, במשך 12 שנים הורחב המקום, שוקם המבנה, והוא קיבל צביון חדש. במשך השנים הוא כל הזמן מתחדש, שהבניין שוקם בתרומה של מנחם מנדל ברגר מלונדון, והחלק התחתון עושה את שמו, והשטח שלו הוכפל ונהיה גדול וגם מאותר, וגם בית הכנסת מאוד מכובד ומאוד יפה. בקצה של מאה שערים יש שם את הכנסת של חסידי ברסלב, שם נמצא כיסאו של רבי נחמן ברסלב. לא רחוק ממנו נמצא בית הכנסת תולדוס אברהם יצחוק, פעם זה היה תולדוס ארם, שאותו בית הכנסת הזה בנו חסידי האדמו"ר מתולדוס ארם. הם בנו את זה במו ידם, עם תכנון, עם קבלן שלהם, עם פועלים שלהם. הם בנו את בית הכנסת ממש לבד במו ידיהם. ישנם בתי כנסיות מסביב למאה שערים, שזה בית הכנסת תפילת מוישה בשכונת שערים משה בבתי ויטנברג, הבית הכנסת של אלוהים גצל, שנמצא מעל, שהיה מעל בפיית ברמן ואויזמן, בית הכנסת אוהל שמואל, בית הכנסת יצחק, בית יצחק של פרושים וחסידים בשכונת בתי ורשה, בית הכנסת בשכונת בתי הונגרים, שם היו המסמידים או ישיבת כתב סופר, שנמצא בקצה, בקצה של הכיכר המרכזית בשכונה, ברחוב מוישה ואסתר לזר, בית הכנסת של אוהל מוישה גרש ורוחל, של ישיבת חתם סופר, בית הכנסת בית מנחם בשכונת בתי ליטן, בית יעקב בבית ישראל, בר שבע בשכונת בית ישראל, בשכונת נחלת צבי, של התימנים, בקיצור, הרבה בתי כנסיות שנמצאות מסביב למאשרים, ולכל בית הכנסת יש לו את הסיפור המרתק שלו. היו גם כל מיני סיפורים שהסתובבו מסביב לבתי כנסיות, סיפורים אופייניים לבתי כנסיות. מספר יצחוק קלפר, את הכנסת בשכונה שלנו היו מוכרים תעליות לתורה, היה אדם שעולה ומתחיל להציע מחיר ראשוני, כמו במחיר הפומבית, היה צועק ביידיש, צן טולר שישי, פופצן טולר שישי, צוונציק טולר שישי, 10 גרוש, 15 גרוש, 20 גרוש, יום אחד לפני יום הכיפורים באיזשהו קיבוציק לבית הכנסת שאנחנו התפללנו בו, וראה שהוא מכריז ומחיר, המחיר עלייה של מאפטיינה, הולך ועולה. מ10 גרוש כבר עלה המחיר ל3 לירות, ואז הוא צועק 8 לירות. בית הכנסת הוקע באלם. מעולם לא הוצא מחיר גבוה כל כך למאפטיינה. הגבה היה מאושר מהכנסה הנאה שצפויה לבית הכנסת. בקיצור, הקיבוציק קיבל מאפטיינה, ומצאת החג הלכו כולם לשבור את הצום, אבל הגבאי שם עניין לקיבוציק שלא יברח לו. הקיבוציק יצא והגבאי אחריו. התחיל הקיבוציק לעלות במלא רחוב שטראוס והגבאי הולך אחריו. הגיע לכיכר ציון והתחיל הגבאי אומר לו, הכסף. הגבאי אומר לו, תן לי את 8 לירות. אומר לקיבוציק, אין לי. צועק הגבאי, מה זאת אומרת, תן לך? קנית, תן את 8 לירות. עונה לו הקיבוציק, אין לי. עבר שוטר בריטי וביקש להבין על מה הריב. אמר לו הגבאי, אני מכרתי לו את המאפטיינה ב8 לירות, והוא לא רוצה לשלם לי. שאל השוטר את הקיבוציק, קנית? אומר לו, כן. אומר לו, תשלם. אומר לו הקיבוציק, אין לי כסף. אומר לשוטר, אם אין לך כסף, תחזיר לו מיד את המאפטיינה. יודעים שבאו להתפלל פעם בשכונת בחור ושול, הגיע הזמן לילד תורה, ניגש מישהו לגבאי ואמר לו, יש לי יום יורצייט, יום שנה, ואני רוצה שישי. ניגש למישהו אחר ואמר לו, אני חזרתי מחוץ לארץ, אני רוצה שישי, כי אני צריך להגיד הגומל. בא שלישי ואומר לו, יש לי יורצייט של אחי, אני רוצה שישי, כי היום יש לי יורצייט. בא עוד אחד ואמר לו, דלי נכדה ואני רוצה שישי. בקיצור, זה רוצה שישי וזה רוצה שישי. התחיל ויכוח ומכות, כולם מרביצים אחד לשני והתחיל גם לרדת דם. הגבאי לא יודע מה לעשות, יצא החוצה, הייתה שם משטרה בריטית, הוא ניגש לשוטר, הסביר להם שהוא לא מבין מה עושים, יש מכות בבית הכנסת. המפקד הבריטי עומד בכיסה לבית הכנסת, אומר לשוטרים שלו, אנחנו צריכים להבין מה קורה כאן, ואז נדע מה לעשות. הוא שומע בתוך הבית הכנסת, שישי אהר, שישי פה, שישי שמה. הוא אומר לשוטרים, תראו, תכנסו פנימה, תוציאו את השישי הזה החוצה, נכניס אותו לכיש לי לשבוע, ואז יהיה כאן שקט, יפסיקו לריב את הכנסת הזה. הם מחפשים אותו עד היום. סיפר לי פעם שולם בוגד, שהוא הגיע גם ירושלמי, בן בנם של ירושלמים. הוא מספר שהגיע לאלמה עתה, בירת קזחסטן, בשליחות להיות שמה, לעזור שמה. הוא היה ישראלי הראשון שהגיע לעיר הזאת. בשבת הבוקר הוא הולך את הכנסת, הוא רואה צריף עלוב, שאנשים חוששים להיכנס לתוכו, עומדים שם כעשרה יהודים קשישים. אני נכנס ומתפלל. לאחר התפילה ניגשה ליהודיה זקנה, אולי בת 80, היא מבקש ממני בקשה אחת. אתה יכול להשאיר לי את הטלית שלך? אני מדבר איתה ביידיש, למה צריכה את הטלית שלי? היא אומרת, אני מוכנה לתת לך כל עון שבעולם, אבל תשאיר את הטלית שלך. אמרתי להם, תגידי לי, למה צריכה את הטלית שלי? אני אתן לך אותה. ואז היא אומרת לו, תראה, בעלי היה יהודי מסורתי, יש לי בן אחד, הוא התחתן עם נוצריה, אני לא יודעת כמה זמן עוד יחיה, ואני מבקשת שיתן לי את הטלית, ואני אשאיר לאותה, כדי שביום שאני אלך לעולמי, יקברו אותי עם הטלית הזאת. ואז יכול להיות שזה יפתח אצלו נימים של יהדות, ואולי יקרה לו משהו. כעבור 7 שנים נפטרה האישה, היא נקברה עם הטלית שלי, הבן שלה עזב את הנוצריה, עלה לארץ, והוא גר היום בירושלים.
Bona, 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 bona
ואני אסיים בסיפור מאוד מרתק ומאוד מעניין. שוב, אני חוזר למאה שערים, תפרס בחורים, בקומה העליונה של מעל השטיבלך. מי שיכנס לבית הכנסת ויראה שמעל המשקוף יש שם מצבה, מצבה גדולה, שכתובה בעברית, מצבה מעניינת, שמצבה הזאת כתוב, לעזר בניין בית המדרש תפארת ירושלים, שלח על ידיו רבי יצחק זלמן, נרו יאיר וחברו, הנקבץ על ידה מאיר בומבי, סך 1430 סוג מטבע, זו מילה באנגלית, עולה לסך 5,787 גרוש טורקי ולמד פרוטות. לזכר עולם יהיה להם הרי ידי איקון השם ציון נירו וירושלים, מקום בית תפארתנו במהרה לעינינו אמן. זו המצבה שנמצאת בתוך הבית הכנסת, והמילה בומבי כתובה בגדול. אני שנים ניסיתי להבין מה עושים יהודי מבומבי במאה שערים, ומה פתאום הם תרמו כסף עם מצבה כזאת גדולה מעל הדלת. לימים פגשתי את הסופר בן ציון בנימין, יהודי אודי, שתרגם חוברת שנקראת מאודו לירושלים, דף אחד באודי, דף אחד בעברית. הוא מתרגם את סיפורם של שני שליחים שיצאו מאודו בשנת 1887. הם יוצאים, יצחק שלמה גאולסנקר יוצא למסע מיד עם אותו זלמן. הם יוצאים למסע ויוצאים מבומבי דרך הים, מגיעים למצרים, מצרים ליפו, ומיפו הם עולים לכיוון ירושלים, מגיעים לירושלים, הם מגיעים לקראת הלילה, מגיעים לירושלים, חומות ירושלים סגורות, כי סוגרים אותם בשעת הלילה, בחוץ הם רואים מישהו יושב וגלון, הם ניגשים, שואלים אותם מתי פותחים את השערים פה, אני אומר להם רק בבוקר, אבל אתם יודעים מה, תבוא אליי הביתה. קראו לו מאיר קוצ'ר, הוא מאיר גלון, הוא גר במאה שערים, זה התחילת בניית מאה שערים, הוא אומר להם בואו אליי, תשנו אצלו בבית, ומגיעים אליו הביתה, ישנים אצלו בבית, אומר להם בבוקר, אני אקח אתכם חזרה לעיר עתיקה, ושם תוכלו ללכת לבית מלון, מלון קמניץ או מלון אחר. הם ישנים אצלו ומעלים זיכרונות בתוך חוברת באודית על החיים שלהם בירושלים. היו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שלושה חודשים, בקיצור תקופה ארוכה הם ישבו שם בדירה. הם יוצאים משם לחברון ויוצאים לראות את ערי ישראל, את שכם, את יפו. הם מטיילים תמיד וחוזרים חזרה לאותו מקום. בזה פעם אחת כשהם מחליטים שהם בזה נגמר, תם להם המסע שלהם, כתוב שם החוברת ככה, ביום שלישי לבואנו יצאנו את חברון בתשע בוקר, שוב חיינו בדרך במקומות שונים, כשהגענו למשרים ראינו את הנשים, את הנערות שם, יושבות תופרות בפתח בתיהם, אחת מהם הגישה לנו תה חם, ולאחר ארוחת הערב וקריאת שמע שכבנו לישון. באו לבקרינו הרבה אנשים מירושלים, גם אנחנו ערכנו ביקורי גומלין, סיימנו בעיר בוקר וערב ושוחחנו רבות. בליל שבת אחד באו 15 אנשי מאה שערים, ערכו קבלת שבת בביתנו, ושאלו אותנו באם יוכלו הם לעזר בנו בבניית בית הכנסת. הם יתנו בידינו פנייה בכתב בנידון הזה. הבטחנו לחבורת אנשים להראות הבקשה לבניית דתנו בבומבי, ופה מצורף במכתב ארוך באודית, שמתאר את מאה שערים, שמתאר את מה שהם בונים. על המכתב הזה חתום סולומון מורן לוי, אברהם פרוסט, בן ציון ליאון, שימן א' י' סולובייצ'יק. הם אותם אנשים שהם רכשו את הקרקעות במאה שערים, והם מבקשים מהם כסף לעזור למאה שערים. לא לוקח תקופה ואותם אנשים שולחים להם חזרה כסף. הם מדברים על זה שהם עזבו את ירושלים, הגיעו לעיר קלקלטה באונייה, יצאנו מדרכנו לעדן, הגענו שם אחרי 10 ימים. בקיצור, אספנו את הכסף ושלחנו את הכסף לאותם אנשים מהשערים עם הציור של המצבה, איך אנחנו רוצים שתהיה המצבה מעל בית הכנסת, וככה נבנה התפארת בחורים. אחרי זה יש עוד מכתב נוסף מישיבת מהשערים, 2.5 שנים מאז ביקרתם בחבל ארץ זה, וגם חזינו את תרומה הגדולה שלכם, שתתם כסף, אנחנו צריכים עכשיו עוד כסף, כי אנחנו רוצים להגדיל את בית הכנסת, שלחו לנו עוד כסף, והידים האלה שלחו להם עוד איזושהי תרומה. בקיצור, התרומה הזאת היא תרומה מעניינת, שנשלחת על ידי יהודי בומבי, לאנשי מאה שערים בירושלים. הבאנו לכם סקירה קטנה מאוד וממצה על מספר בתי כנסיות בירושלים. ברור שלא דיברתי לא על בתי כנסיות של שער חסד ולא בתי ברוידה ולא על משכנס ולא על בתי כנסיות בגבעת שאול של פעם ושל היום ועל מנהגי בתי כנסיות של פעם ושל היום ועל מנהגים שיש לכל בית הכנסת. לכל ידי ירושלמי יש לו בית הכנסת שלו שבו הוא אוהב להתפלל, הוא לא יעזוב אותו אף פעם. וכשאחרי מלחמת ששת הימים, כששוחרר הכותל המערבי, זה קצת עשה מהפכה בבתי כנסיות, אבל אנשים נשארו די צמודים לבתי כנסיות שלהם, לשיעורי תורה, לתפילות, לבעלי תפילות, לבנים של בעלי תפילות, קיצור בתי כנסיות של פעם בירושלים.
עד כאן ידידי היקרים, אוהבי ירושלים, שנשמע בשורות טובות, ונפגש בשבוע הבא עם תוכנית מיוחדת לקראת יום ירושלים. לילה טוב.
עומדות היו רגלינו, 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 בשערייך ירושלים. 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 ירושלים, הבנויה כעיר שחוברה, שחוברה לה יחדיו. 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 Raglenu 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 bisharai Yerushalayim Om dotayu raglenu 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 bisharai Yerushalayim Yerushalayim Abenuya ke'ir shechubrah, shechubrah la'yachdav Yerushalayim Abenuya ke'ir shechubrah, shechubrah la'yachdav Raglenu, raglenu, bisharayim, Yerushalayim. Omdot hayu raglenu, 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 bisharayim, Yerushalayim. Omdot hayu raglenu, 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 bisharayim, Yerushalayim. Omdot hayu raglenu, 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 bisharayim, Yerushalayim. Yerushalayim, Abenuya ke'ir shechubrah, shechubrah la'yachdav. Yerushalayim, Abenuya ke'ir shechubrah, shechubrah la'yachdav. Yerushalayim, Abenuya ke'ir shechubrah, shechubrah la'yachdav. Yerushalayim, Abenuya ke'ir shechubrah, shechubrah la'yachdav.